פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית.
שלום, וברוכים הבאים לפלוס מינוס, הפודקאסט על כסף המשפחה שלכם. אני שולם פקשר.
ואני פישל רוזנפלד.
והיום, לקראת החג, אנחנו הולכים לדבר על נושא שמעסיק כל משפחה. איך מתמודדים כלכלית עם הוצאות החג.
ולשם כך, הזמנו לאולפן את מי שכבר 20 שנה מלווה משפחות בהתנהלות כלכלית נבונה. ישראל גוטמן הוא מפתח שיטת גוט פלוס שעזרה כבר יותר מ-1900 משפחות להגיע להצלחה כלכלית.
ישראל הוא מומחה לכלכלה התנהגותית, הוא הולך לשתף איתנו היום תובנות מרתקות על איך אפשר לשמור על האיזון הנכון בין שמחת החג לבין התנהלות כלכלית חכמה.
ישראל, ברוך הבא לפלוס מינוס.
שלום וברכה, מרגש מאוד להיות בפודקאסט שלכם.
אז כמו כל מרואיין, אני ארצה להתחיל איתך דווקא מהפן האישי, ולשאול אותך איך הגעת בכלל לתחום הזה.
וואו. כתבתי על זה, אמת היא, בספר שנקרא איך להרוויח 2 מיליון מכלכלה התנהגותית. למעשה, אני גם קשור לאיזשהו גמח מסוים, וראיתי, פגשתי הרבה אנשים בנושא של כסף, וגיליתי שהבעיה של האנשים זה לא שחסר להם כסף, או שצריכים לקחת גמחים וכולי, זה הרבה פעמים הנושא של ההתנהלות, או ההבנה בנושא של הכסף. כמו כל יועץ מתחיל, נתתי הרבה עצות לאנשים, ו... התחלתי להיכנס לתחום, באיזשהו שלב הבנתי שזה הרבה מעבר לעצות, כי מה שאתה עושה אצל מישהו אחד, זה לא עובד אצל מישהו אחר, זה לא עובד העתק הדבק ממשפחה למשפחה, ואז למדתי את הנושא של האימון, וחיברתי את האימון והייעוץ הכלכלי, ובנינו איזשהו מודל שבסייעתא דשמיא מביא אלפי משפחות לשלווה כלכלית.
אנחנו תכף נדבר על המודל שלך גם, אבל לפני זה, אתה הזכרת את זה שלא למה לכל משפחה אותו דבר, אבל יש כן נקודות בתוכנית הכלכלית שאי אפשר להפריד בין משפחה למשפחה, אני היה לי את זה, עכשיו בדרך דיברתי איתך שולם על הדבר הזה, על תוכנית כלכלית שבניתי למשפחה, והכנסתי שם סעיף חודשי של חגים, שבעצם יצטבר להם מזומן עד לחג, ובחג יהיה להם את הכסף, בעצם יחסי חלקי 12. ואז שולם שואל אותי, נו ואיך אם אין את הכסף הזה לפקם הזה? אמרתי לו, אז אין תוכנית כלכלית, המשפחה תכנס למינוס, כאילו שתאסוף כסף, אין מה לעשות. ואני חושב שזה מסוג הנקודות, החגים הם מסוג הבלטמים האלה, שאם אתה לא מכניס את זה לתוכנית, אין תוכנית. זאת אומרת, חייבים להכניס את זה מלכתחילה לתכנון.
ממש ככה, אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים הוצאות בלתי צפויות. אנשים אומרים, החגים נופלים עלינו מחדש, הבין הזמנים, החופשים נופלים עלינו וכולי. והדברים האלה, יש לנו כל הזמן דברים שנתיים, עונות ודברים, זה לא תמיד ההתנהלות החודשית מספיקה לדברים האלה, וכמו שאנחנו אומרים תמיד, כולם משלמים את זה בסופו של דבר, או לפני או אחרי, או שאנחנו מתכוננים לפני החגים ושמים כמה אלפי שקלים כל חודש, ואנשים אומרים, אבל אני חנוק ואני לא מסוגל לשים שום דבר, בסופו של דבר אתה שים פי כמה אחרי, בתור החזר חובות, וההרגשה היא מאוד מאוד קשה, שבן אדם כבר הוציא את הכסף וצריך לשלם איזשהו חובות.
אז בוא נדבר שנייה על הבעיה. בסדר, מגיע המשפחה לפני החגים, והרבה פעמים מגיעים אלינו או לפני החגים, ואז אומרים לנו, אין לי כסף, או שמגיעים אלינו אחר כך כשהם נפלו למינוס, והזכרת מקודם שהיית חבר באיזה גמח, וגם פה אנחנו רואים במשרד, שאתה יושב ליד חדר של גמח, אז ככה אמרתי לך מקודם, שברגע שבן אדם לוקח הלוואה, מיד אומרים לו, תמשיך הלאה ליועץ הכלכלי, על מנת לדעת איך לא להגיע פעם בה. השאלה באמת, איך אפשר להגיע לחגים עם כסף ביד, כי כולנו באמת, הרבה משפחות, להגיד כולנו, הרבה משפחות מאיתנו חנוכות כל חודש גם ככה, ולהגיד להם עכשיו בוא נשים כמה שקלים כל חודש, זה עושה שכל, אבל שאלה איך עושים אותו בפועל, איך באמת אפשר להגיע לחגים עם תקציב ועם יכולת לנשום גם כל השנה?
קודם כל מאוד מאוד חשוב להבין קודם כל את הרעיון, וזה המודעות, או לדעת את המספרים, ולדעת את התמונה הרחבה של המצב הכלכלי שלנו, וחגים זה לא דווקא, לא רק שיש יותר הוצאות, אלא לפעמים אפילו אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית ירידת פריון עבודה, אנשים שהם עצמאים, יש להם אפילו ירידה בהכנסות, לא רק שהם לא מביאים, לא רק שהם מוצאים, הם פשוט מביאים פחות הכנסות. ברגע שאנחנו רואים קודם כל כל התמונה המלאה, רואים את המספרים ומתחברים אליהם, כמו שאנחנו לומדים לעשות אותם בצורה נכונה, הבן אדם אומר, זהו, זה אני, זה הנתונים שלי, הוא מתמודד איתם, וצריך להבין את הרעיון שבדרך כלל הפסיכולוגיה שלנו אומרת, שאנחנו רואים את מה שעכשיו, אנחנו לא רואים מה שהולך לקרות בדברים בזמנים מסוימים, ואנשים, אני אומר תמיד, אם חודש פברואר, שהוא חודש שהוא 28 יום, אתה גומר בדיוק את החודש, תדע שחסר לך בהוצאות השנתיות בגדול, באזור 3-4-5 אלף שקל בחודש, בחישוב שנתי, שזה אומר 60-70 אלף שקל. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש מושג שנקרא הוצאות שנתיות, בהמשך אולי נדבר איך מתמודדים עם זה בפועל, אבל קודם כל ההבנה שהדבר הזה קיים והוא יקרה.
נגעת בעצמאים, וזה באמת נקודה חשובה. אני רואה את זה כשאני מלווה עצמאי. בסופו של דבר, החשיבה של עצמאים זה או שהם מושכים מחשבון לחשבון, ואז כמובן שזה דבר שמוביל להתנהלות לא נכונה, אבל יש גם כאלה שפשוט עושים כבר מחישוב של ממוצע ומושכים חלקי 12, אבל הם מושכים את הסכום המדויק של החלקי 12, ואז הם נופלים. זאת אומרת, אם יש עצמאים שמאזינים לנו, תמיד תשמרו מרווח ביטחון, מעבר למה שאתם מכניסים ממוצע חודשי, תשאירו משהו בקופה של העסק, ואל תמשכו מזכורת מלאה.
אני יכול אפילו לספר שהיה פה איזשהו אופטיקה לפני 20 שנה, שעוד לא היה מוצר בסיסי, נקרא לזה אופטיקה, היום זה כבר קונים כל השנה, אני זוכר שהוא פתח את האופטיקה שלו פה במרכז המסחרי בבית שמש, והוא ממש התרגש, נכנס לזה 30,000 שקל, הוציא את כולם בפסח, ואחר כך הוא אמר לי, בעייר הוא אולי הרוויח 1,000 שקל, ואם הוא היה יודע את זה, הוא פשוט היה שומר. זה דווקא הכנסה שנכנסה דווקא בחגים, אבל אחר כך...
הוא צריך לשמור את זה יותר.
כן, הוא נתקע, דווקא בחודשים שלא היה לו, אחר כך הוא צריך להתקע. זאת אומרת, עצמאים צריכים מאוד לראות את התמונה המלאה של העסק שלהם, זה משהו הרבה יותר מורכב.
אז זה מוביל לשאלה הבאה, בעצם למה דווקא בחגים אנחנו בעצם נוטים לאבד שליטה על ההוצאות? או נשאל את זה אחרת. למה בעצם בחגים יש לנו את ההוצאות הגדולות? קודם כל, כי החג עצמו דורש יותר בשר, ודורש יותר אוכל, ודורש הרבה יותר הוצאות, אבל יש גם ממד של קניות. ופה בדיוק בא לי לשאול את השאלה, מתי כדאי לקנות? האם כדאי לקנות בחגים שאז האנשים אוהבים להתחדש? בסדר? ואז גם יש לפעמים גם מבצעים, ברוב הפעמים יש חגיגת מבצעים בשוק. או הכלכלה הנבונה אומרת, מתי שאתה צריך תקנה. אל תסחף במבצעים ואל תסחף בחגים.
או במילים אחרות, בעצם לדעת להבדיל בין צריך לרוצה.
נכון.
כן, אנחנו מלמדים את האנשים דווקא לא להתנהל לפי מה שצריך, כי מה שצריך, אנחנו, אין לנו גבולות, מה שאנחנו צריכים זה דברים ענקיים וגדולים. הרעיון בסופו של דבר זה להבין, קודם כל, את היכולות שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות, אבל אני רוצה כן להתייחס לנושא של החגים. החגים, יש איזושהי אווירה של קניות, אווירה, אווירה, וכולנו באווירה הזאת קונים. אם עברנו את החורף בשלום והכל היה די רגוע, אנחנו קוראים לזה חצי שנה הזולה של השנה, אחר כך מגיע חצי השנה היקרה, שזה כל חודשי הקיץ, ואם אנחנו לא מתארגנים מראש לתקופה הזאת, אנחנו מגיעים בחסר, וגם אני חוזר אותם לאווירה, האווירה הזו של הקניות, וגם עושים אותה בצורה לא תמיד מושכלת, כי דווקא המבצעים הם לא בחגים. אני אומר לאנשים, תקנו את החליפות והכובעים שלכם בין החגים.
בתשעת הימים.
בתשעת הימים, למשל, אולי, זה דבר עבד וכולי ברעיון, אבל בסופו של דבר, דווקא להגיע לקניות בלחץ של התורות הארוכים, גם עולים לנו הרבה הרבה זמן, הרבה הרבה אנרגיות, ואין לנו את היכולת אפילו
לבדוק מחירים. נכון.
אז דווקא לא לחכות לרגע האחרון. אנשים מתארגנים אפילו עם הקניות הגדולות של פסח, חודש לפני, לקניות של פורים לפני, לקניות של תשרי, זה לא משנה איזה חג, להתארגן הרבה לפני, ודרך כלל גם המחירים, בדיוק הפוך, יותר זולים, כי הביקוש לבשר וגובר לפני החגים, והמחירים דווקא עולים, זה ממש מדהים.
יש נקודה נוספת שאני אומר את זה לפעמים בהרצאות, שיש תקופה מסוימת לפני החגים שהרשתות מוזילות את המחירים באופן מכוון, כדי שבבדיקות של העיתונות מי הרשת הכי זולה יצא שהם הכי זולים.
ממש ככה.
ואז כשמתקרב החג הם מעלים חזרה את המחיר.
זה ממש
אז ככה. מי שמגיע וקונה לצורך העניין, אם אנחנו מדברים לדוגמה על פסח, ואם אנחנו נקנה את הרופות חודש לפני, סביר לנך שנשלם הרבה פחות, וזה מוצרים שבהקפאה הם עוברים מעולה.
כן, זה, הכל זה ביקוש והיצע, גם את השמן לחנוכה, אם אנחנו נקנה חודש וחצי לפני, זה יהיה מחירים אחרים.
זאת אומרת, אחרי שפתרנו את נושא הקניות, כמו שאמרת, להקדים, שזה טיפ חשוב, אני אשאל איך אפשר לתכנן בכלל נכון את תקציב החג? נניח יש לי עכשיו פסח או תשרי, איך אני בכלל ניגש לתקציב כזה? מאיפה אני יודע כמה כסף זה אמור לעלות לי?
טוב, זו שאלה באמת מרתקת, שצריכים באמת להבין, לראות ראייה רחבה של תמונת מצב. אנחנו נותנים שתי אסטרטגיות בדברים האלה. קודם כל, זה שיטת השניצל, שההורים, אמא טובה מביאה לילד שניצל, בילד בן שנתיים, הוא מסתכל על זה ככה, הוא לא מבין אפילו איך לאכול את זה. ואז אמא צדיקה חותכת לו את זה לפרוסות, ואז הוא יכול להתחיל להבין עם מה הוא מתמודד. כשאנחנו חושבים על פורים, על פסח, על תשרי, על עונות אחרות בשנה, תנסו לך לשחזר מה היה שנה שעברה. זה לשמוע, מה היה הקניות של פסח? ממש ממש מורכב. אבל בואו תנסו לדמיין מה היה המחירה הגדולה הזאת, הענקית הזאת, וכמה התוספות שהיו לה, כמה ביגוד, ותקחו ילד ילד ותפרקו אותו, חבר'ה, שלום לא במובן השלילי, קחו כמה עולה הבגדים שלו וכולי, איזה סדר גודל, איזה רמה, נעליים, ופשוט להגיע לאיזשהו סכום מסוים, לנסות לשחזר מה שהיה, זה אסטרטגיה אחת, או הפוך, אם אני עכשיו הולך להגיע לפסח, כמה יעלה לי הקנייה הגדולה, לחשוב קדימה, כמה אני עכשיו הולך להוציא לשבועות, כמה אני הולך להוציא אחר כך לתשרי.
זאת אומרת, לתקצב את זה, לבוא עם כסף ולהגיד למשל, יש לי 10,000 שקל, עם ה-10,000 שקל אני רוצה לעשות את החג, זה אפשרי?
זהו, אז ברגע שאנחנו מחליטים שזה הסכום, אז אנחנו צריכים להגיד, זה הסכום שיש לנו, ברגע שאנחנו מגיעים עם הסכום הזה, אוטומט, אנחנו מוצאים ב-30% פחות. זה בדוק ומנוסה, זה משהו מדהים.
אגב, אם לשיטה קודמת קראת שיטת השניצל, אז מה השם של השיטה השנייה?
לא, השניצל הרעיון זה לפרק את הדברים, ואז יש לנו שתי שיטות, לשחזר אחורה, או לחשוב קדימה. אם עכשיו הולך להגיע 4 המינים, איזה סדר גודל קונה אתרוג? 400, 800, לאיזה מספר אתה מתחבר? או ננסה לשחזר כאילו מה היה שנה שעברה, או שננסה לחשוב מה הולך להיות קדימה. עכשיו אתה מגיע לפורים, אני נוקט את כל מיני סוגי החגים שיש לנו בשנה, כמה בסדר גודל יביאו לך 1,000 שקל לשולחן, יספיק לך? הוא אומר לי, לא, 700. מספיק לי 700, התחברת למספר, 700 זה התקציב. יכול שאחר כך תגלה שזה קצת יותר, קצת פחות, אבל לפחות תבוא עם איזשהו מספר שאתה יודע איך להתחיל איתו.
אתה בעצם אומר שרוב המשפחות לא שומרות על תקציב מוגדר מראש, ומתפזרות.
כן, לא רק מתפזרות, אלא גם ההוצאות מנהלות אותם, כי לאן הן גבולות. אני יכול לבוא ולקנות את פסח, וזה...
זה אין סוף.
אני יכול להיכנס לטמבור ולקנות מלא דבר, אין לנו סוף להוצאות שאנחנו יכולים לקנות, אנשים אומרים לי לפני פסח, תגיד הקודש בוחו שכבר פסח הגיע אשתי, כל יום שקורה זה...
כל שעה זה 100 מתפוצץ.
כל שעה זה עוד כאילו זה. עשו אפילו מחקרים על זה, אני זוכר בחגים של תשרי, לפעמים יש ימים שבין פורים, בין יום כיפור לסוכות, יש 4 ימים כמו שהיה בשנה האחרונה, ויש לפעמים שיש שבת, שבת חג, זה צריך חמישי יום רגיל, שישי שבת ויום ראשון ערב חג, זאת אומרת, אין ימי קניות. עשו מחקרים שאנשים קונים ב-30-40% פחות, כי יש להם פחות ימים. האם באותו זמן אין להם מה לאכול, חסר להם דברים בבית, הכל בסדר גמור. כל יום ייתן להם לקנות עוד דברים. ככה זה עובד.
אז אתה בעצם אומר להתחיל להתארגן לחג בשלב יותר מאוחר?
זהו, זה הפרדוקס.
זהו, מקודם אמרנו כמה שיותר מוקדם לרכוש את הקניות, ועכשיו אנחנו אומרים כמה שיותר מאוחר.
אז מה באמת הדבר הנכון?
הדבר הנכון, קודם כל, עם תקציב מוגדר, זה התקציב שאנחנו הולכים להוציא על פסח.
זה הכסף שיש לי. הרי אנחנו מדברים הרי על תקציב, בונים תקציבים למשפחות. בסוף, גם שם אנחנו צריכים לשחזר מה שהיה אחורה, ולפי זה אנחנו יכולים לתקצב קדימה. אז כשיש לך, נניח, 10,000 שקל, זה הכסף שיש, אתה מסתדר איתו, כמו כל דבר בחיים. אתה חייב להסתדר איתו. אין לך אופציה אחרת. אז מה הטעות הכי גדולה שאתה רואה היום בהתנהלות של משפחות בחגים?
הדעות הכי גדולה שאנשים אומרים, אני זורם עם ההוצאות. אני שואל אנשים, כמה אתה יכול להוציא? הוא אומר לי, כמה שמרגיש לי. איך שאני מרגיש? אני מרגיש שם, אני יכול... מה אתה מרגיש? אנחנו יכולים, לא יכולים להרגיש, זה לא עובד עם רגשות. זה המערכת האוטומטית שמחליטה לנו לפי ההוצאות מה לקנות, ומה שקורה זה אחר כך, התסכול הגדול שאנחנו משלמים את החגים אחר כך, כמה חודשים, זה ממש ממש קשה, זה פשוט מייגע.
זה לא רק זה, זה גם עולה לנו לפעמים ריבית לא זולה בכלל, אם זה נוגס לנו באוברדרפט, אז בכלל זה שוק אפור, ואני תמיד אומר את זה למשפחות, אם אתה חוסך מראש את אותו החזר חודשי, אבל אתה משלם לעצמך, אז מה שקורה זה שאתה בעצם משלם קרן מינוס ריבית, ופה אתה משלם קרן פלוס ריבית, וזה מייצר פער משמעותי.
כן.
הדוגמה שאני מביא בדרך כלל בשביל להמחיש את זה, כי כשאנחנו מדברים על קניות במקולת, גם אם זה חג, זה עדיין לא סכום מספיק גבוה בשביל להמחיש את זה. אז אני תמיד נותן לאנשים דוגמאות מרכב. אני לוקח הלוואה של רכב, כמה ריבית זה? אם אני אשלם על את אותו תקופה של הלוואה, זאת אומרת, את אותם 7 שנים, את ההחזר החודשי לעצמי, כמה תשואה יהיה לי, הפער יוצא בדרך כלל 70-80,000 שקל, אומר להם, תקשיבו, אתם לאורך החיים משלמים 500,000 או 1,000,000 שקל יותר, בגלל שאתם משלמים אחרי ולא לפני.
אני אפילו יכול לתת לך עוד איזשהו משהו שאני... זה עוזר לאנשים לכאוב את הדברים, הרבה פעמים אנשים עושים פקסות של חובות, לוקחים איזה 100,000 שקל שיש להם בזה 10% בבנק,
הלוואות בקליק.
הלוואות, כן, ואחר כך רוצים לפרוץ את זה למשכנתה. אני מראה להם שה-100,000 האלה, אתה עושה אותם ב-30 שנה, אתם הולכים להחזיר 250,000. זה אומר פי 2.5. אני אומר, תלך, תחשוב שאתה קונה עכשיו שקית, בקבוק חלב, קד חלב ב-10 שקל, לך, למשפחת כהן, סליחה שאני אומר איזושהי דוגמה, משפחת כהן, כאילו אתם מתנהלים ככה, זה עולה לכם 25 שקל. אתם קונים באיזשהו רשת קניות, קנייה שבועית ב-1,000 שקל, לכם זה עולה 2,500. אתם מכניסים אנשים לאיזשהו כאב, זה עולה לכם פשוט באמת יותר. פתאום אנשים מבינים שזה ממש עולה יותר, זה משנה לאנשים את הראש.
באופן כללי, מה שאמרת עכשיו, השחרת המצב, בדרך כלל עוזר לאנשים להניע את עצמם. כי כשאנחנו רואים אוברדרפט של 1,000 שקל, אנחנו רואים 1,000 שקל, אבל אנחנו מקבלים את זה כפול 12, כפול 24, כפול 36, אז המצב נהיה גרוע. ומה שאני רוצה בעצם לשאול, אני רוצה לאתגר אותך עם שאלה, שזה החיים עצמם. בסוף מגיע הילד, ואומר לך, אני רוצה נעליים חדשות. בסוף מגיעה האישה ורוצה להתחדש עם בגד. וכולם צודקים. אבל יש תקציב.
ולשכן יש יותר יפה.
ולשכן יש. והרבה דברים קורים, וגם ילדים, אין להם הרבה מושגים בתקציבים. הם רואים כולם מתחדשים, הם רואים בית חדש, הם אפילו משגעים את ההורים, לקנות את זה, לקנות את זה, לקנות את זה. איך אפשר לאזן בין הדברים?
אני לא חושב שזה שאלה רק לחגים. בוא, כשהגיע הטרנד של הטסלות, כל אחד רצה טסלה, כי לשכן יש טסלה. אז אני חושב שזו שאלה באופן כללי של התמודדות עם הלחץ החברתי, בחגים אנחנו מרגישים את זה יותר, גם על הצריכה השוטפת.
נכון, אבל שם זה באמת ברמה האישית, המשפחתית. ילד מבקש, קשה להגיד לא.
אפיקומן.
אפיקומן, כן.
וואו, יש פה הרבה הרבה כלים שאפשר לתת למשפחה. אני אתן, נתחיל עם, קודם כל עם האישה, זאת אומרת, צריך להיות סיכרון בין הבעל והאישה, מה האפשרויות שלנו, מה היכולות שלנו. ואני חוזר גם לנושא שאנחנו משלמים את זה אחר כך, ותבקש מאישה להוסיף עוד 2,000 שקל הכנסה בחודש, בשביל להחזיר חובות, או להחזיר איזשהו הלוואות מסוימות, או דברים מסוימים, תשלומים בכרטיס אשראי, הבן אדם אומר, האישה אומרת, לא, לא, קשה לי לעבוד קשה, רק בשביל להביא את ה-2,000, אני קורא לזה, תכניס עוד 2,000 שקל, שכל ההכנסות קודש לחובות. קשה מאוד מאוד מאוד, אבל מה זה החובות האלה? זה 2,000 שקל שקנינו פה, ו-2,000 שקל שקנינו כאן, וזה הבגדים, אבל מאוד מאוד קשה ללכת אחורה. לכן אם הבעל והאישה יושבים ביחד על התקציב, זה לא צריך להיות החלטה של אחד מהם, זה חייב להיות אחריות של שתיהם, העול אולי של הבעל, כך אנחנו מצווים, אבל האחריות היא של שתיהם, עושים את זה בצורה נכונה, זה התקציב שיש לנו, דרך אגב, אישה שיודעת זה התקציב, זה הדבר האחרון שהיא תגיד לו, תחוג מהתקציב, אבל אם אתה ממילא לוקח הלוואות, ואתה ממילא חייב לתקציב, אז למה אני לא אקבל לו את כל מיני דברים? זה מול האישה, צריכים באמת לעשות את זה בצורה נכונה, עם תקשורת נכונה, עם הבנה וכולי, והנושא של הילדים, הם צריכים לדעת שאבא ואמא מתנהלים עם תקציב. ואני יכול להגיד קצת לשתף מהמקום שלנו, משפחה כבר ילדים בוגרים, וחיתנו כבר כמה ילדים, אנחנו אומרים לילדים, תגיד לנו מה אתם צריכים לחגים הקרובים, בגדים, כובע, חליפה, ילדים, בנות, תעשו לנו רשימה, ואחר כך תעשו לנו את מה הכי חשוב לכם. ואנחנו נגיד לכם מה התקציב שאנחנו נותנים לכל ילד, אנחנו לוחפים אפילו לשתף אותם כמה כסף יש לנו, וכמה כסף לכל אחד, ואז אנחנו אומרים להם מה אנחנו בוחרים, או מה אנחנו זה, אבל הם צריכים הכל, צריכים גם כובע חדש, גם חליפה, גם נעליים, בסופו של דבר יש סדרי עדיפויות, הם צריכים להבין שברוך השם זה מקום של יש לו את מה שצריך, את האוכל וזה, ואנחנו חיים בסדרי עדיפויות, הכל בסדר גמור. אם אנחנו מחליטים את זה בצורה נכונה, וזה רגוע לנו, זה עובר בצורה נכונה לילדים. אם אנחנו בלחץ מזה, אז גם אנחנו משדרים את הלחץ מול הילדים, וזה ממש לא טוב.
חינוך פיננסי.
זה ממש אורגנות
פיננסית. זה מוביל אדונו לשם.
כן, ממש ככה.
כי אין לה לברוח.
בדיוק הייתי פה באמצע לשדר את הקורס אורגנות פיננסית לילדים, ממש ככה.
אז הבנו איך אפשר לשלב בין רצונות של ילדים והאישה והכל, ובוא נחשוב שנייה, בוא נשאל גם עלינו עצמנו, כי אנחנו הרבה פעמים רוצים בעצמנו ארוחות חג יוקרתיות. בסדר, אנחנו רוצים בשרים יקרים. אנחנו רוצים באמת לפעמים לכבד את החג, ניקח את זה לשם. ולפעמים זה עומד באמת בסתירה בין זה לבין תקציב המשפחה. איך היית מציע לאזן את זה? בסוף יש לנו רצונות. אי אפשר לדחוק אותם. אם כולם קונים משהו שהוא עולה הרבה כסף, גם אני רוצה. גם אני רוצה נתח בשר טוב.
אני מתחיל עם הבשר הזה שנקרא אסרטיביות, וזה גם יעזור. זה גם יעזור להתמודד מול ילדים. בסופו של דבר יש מושג שנקרא אסרטיבי. אסרטיבי, אני קורא לזה, לא ניכנס לכל המושגים הזה, אני קורא לזה להעניק את הלא, להבין את השני, ולהגיד לו לפעמים לא. שאנחנו רוצים לדבר עם, להתנהל בהתנהלות אסרטיבית מול ילדים, מול אישה או אישה מול בעלה, ולהגיד, כן, אני מאוד מאוד הבין שאת צריכה, ולא, כרגע זה לא מסתדר, לא בתקציב שלנו. אם אנחנו יודעים להיות אסרטיביים לעצמנו, אנחנו יודעים להיות גם אסרטיביים לילדים. אבל אני אומר, אין בעיה, תקנו לכם, תתפנקו, אני אומר לאנשים, תעשו מה שאתם רוצים. הכל בסדר גמור, אבל בסופו של דבר, זה אמור להגיע מהכנסות. אין שום דבר בעולם, אני מדגים לאנשים בכל הצורות, העת הזה לא יכול להביא לכם 2, אתה נכנס למקולת עם שטר של 200, אתה לא יכול לקלוט עם 400, זה חייב להגיע מאיזשהו מקום. אבל יש לנו פה את התפיסה הגדולה של, לא תפיסה חס ושלום, אתה ליוו עליי ואני פורע, הוצאות שבת לא נכללות, זה הרבה פעמים אתה נותן את התשובה.
מול זה יש גם לווה רשע ולא ישלם.
לווה רשע ולא ישלם. אני שמעתי פעם מרבי רישי נייבלג, אם אפשר לצטט אותו, היה במסילה, יש לו מסילות, יש לו יהודי, כן, יקר מאוד 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 מאוד, בבני ברק.
אחד מאוד ידוע בתחום הכלכלה.
כן, אז שמעתי ממנו פעם, כמה פעמים בהרצאה, שהוא אומר שהוא שואל אנשים, למשל לפני פסח, איפה אתה מממן את הפסח? אז הוא אומר, אין בעיה, אני נותן צ'קים, 3 צ'קים, ליער, סיוון, תמוז, 1,000 שקל, מה יהיה בעזרת השם, ליער, סיוון, תמוז? אלוקים גדול, הקדוש ברוך הוא יעזור, הכל בסדר גמור. אז הוא אומר לו, יש לך איזושהי תוכנית מסוימת? לא, אין, שום תוכנית, הכל יהיה בסדר. אז הוא אומר, למה אתה כביכול חס ושלום, אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני פורס לך את זה ב3 תשלומים, תן צ'ק מחר ל3,000 שקל, שהכל יצא בבת אחת, אלא מה, חס ושלום, אני מבין, הקדוש ברוך הוא חס ושלום צריך להתארגן, ויתן לך 3,000 שקל, צריך עזרה, כן.
אני אוהב להגיד את זה, כשאני שואל משפחה, איך אתם מתכננים לחתן ילדים, ואז אמרו לנו, גמחים וכאלה דברים, ואז אני מציג להם את לוח הסילוקים, אחר כך, אז אני שואל אותם, זה 9,000-10,000 שקל.
אתה קראת בטח את הספר שלי, ראית את החישוב, כמה משלמים לגמחים בחתונה השביעית.
וואו, זה
11,000 שקל בחודש.
זה המון כסף, ואז אני אומר להם, איך תסתדרו? אומר לי, השם יעזור. אז אומר לכם, אם אתם באמת מאמינים שהשם יעזור לכם, אז בואו נאתגר את האמונה שלכם. שהשם יעזור לכם עכשיו. למה נראה לכם שהשם יכול לעזור רק אז? אז באמת, זה איזשהו מקום לברוח, למצד שאנחנו חייבים לאתגר את עצמנו בדבר הזה. לא לתת לעצמנו לברוח לשם.
או, חתונת ילדים זה נושא, לפני כמה ימים, בכניסה לישיבת מיר, אני פוגש איזשהו מישהו, הוא אומר לי, מה זה המדדים האלה, זה אמיתי, וזה זה. אני מכיר, לא משנה, את הגמחים הגדולים האלה, ששלמו אחר כך, ויתנו לי הלוואה, ואמרת לו, אתה יודע, אבל שאת הגמחים האלה צריכים אחר כך לעבוד קשה, ולהביא הכנסות ולשלם. הוא אומר לי, וואו, לא חשבתי על זה. אנשים פשוט לא חושבים שצריכים לשלם את הגמחים האלה, זה הנקודה, אחת הנקודות.
הזמן שלנו קצר, ואני אמרתי מקודם שאנחנו נתייחס לשיטה שלך. אז איך שיטת גוד פלוס מתייחסת להוצאות חגים? איזה כלים מהשיטה רלוונטיים במיוחד לתקופות של חגים?
אז אני רוצה רק לפני השיטה והחגים, רק הנושא של לבוא עליי ואני פורה, זה נושא מצד שני שיעשה שבת חחול, זה כלל בריאות. יש איזה 11 תירוצים שאני מסביר ומראה את זה בקורסים והרצאות, וכי זה לא פשוט, זה לא פשוט, ומתי כן, מתי לא. הלוואי שכולנו יכולים להיות בדרגות אלה של הביטחון, אבל אני חוזר עכשיו לאסטרטגיה. בסופו של דבר, הרעיון שלנו בגוד פלוס, זה קודם כל לראות באמת ראייה רחבה. את התמונה במלואה, אין מה לעשות, חייבים לדעת את כל התמונה, לדעת גם מה הולך לקרות בעזרת השם, זה הדבר הראשון. הנושא השני זה קבלת אחריות, לקחת אחריות על לא על התוצאות, התוצאות בידיים של הקדוש ברוך הוא, אבל לקחת אחריות. דרך אגב, בנושא של קבלת אחריות, הרבה פעמים אנשים אומרים, שמע, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך לקחת, לעשות שום דבר. מספרים שהיה איזשהו אדם שכמעט טבע בנהר, כמעט טבע בים, הגיע שם איזשהו אונייה לאסוף אותו, הוא אומר, לא, אני סומך לקדוש ברוך הוא, אני אסתדר. מגיע איזשהו מסוק להציל אותו, הוא אומר, שמע, אני סומך לקדוש ברוך הוא, אני אסתדר. מגיע צוללן להציל אותו, הוא אומר, שמע, אני לא צריך אותך, אני אסתדר. בסוף הבן אדם טבע, הגיע לקדוש ברוך הוא למעלה, הוא אומר לו, בתביעה, אני בטחתי עליך בקדוש ברוך הוא, למה? איפה היית? קדוש ברוך הוא אומר, שמע, שלחתי לך מסוק, צוללן וזה. אז גם פה אני אומר, צריכים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרויות לעשות את זה בצורה נכונה. אז לקחת את האחריות, לא להאשים, חס ושלום, גם את הקדוש ברוך הוא בסיפור. אז אני חוזר עוד פעם, לראות בריאה רחבה, לקבל את האחריות בצורה נכונה, לקחת אחריות מלאה, צריכים לדעת איך עושים את זה. הדבר הכי חשוב זה להבין שההוצאות מהכנסות. אני קורא לזה, כולם משלמים את זה, או לפני, או אחרי, ועדיף לפני, ולהבין את הכלכלה ההתנהגותית, למה אנחנו מקבלים החלטות לא רציונליות או בצורות אחרות. והכי חשוב, והכי חשוב, בסופו של דבר זה באמת להיות מנהלים של עצמנו, ולא שהכסף או ההוצאות ינהלו אותנו, ולעשות את זה בכיף. כי אם אנחנו עושה את זה בלחץ, ובמקום של תחושה של עוני ומחסור, זה לא יחזיק מעמד. זה הרעיון בסופו של דבר שאנחנו לומדים בעיקר, זה לנהל את עצמנו, לנהל את ההוצאות שלנו, במקום שההוצאות ינהלו אותנו, ולעשות את זה בכיף. אני אפילו קורא לזה, להחליט לבנק בסוף החודש, מה יהיה בסוף. מה יהיה בחשבון מקסימום בסוף החודש? זה נשמע איזה חזון אחרית הימים, אבל אפשר לעשות את זה, אם עושים את זה בכיף, בצורה נכונה.
עכשיו אני אשאל שאלת סיכום. מה המסר העיקרי שהיית רוצה להעביר למשפחות לקראת החג, או מה הטיפ הכי חשוב שהיית רוצה להעביר למשפחות?
הטיפ הכי חשוב זה קודם כל תעשו תקציב. וגם אם במקרה הכי גרוע שעבר החורף, עבר הקיץ, ואין לכם את הכסף, לא הכנתי את הכסף מראש, גם כאן תעשו תקציב, זה יעלה לכם 2,000 שקלים פחות, זה דבר ראשון.
זאת אומרת, קודם כל להגדיר, זה הסכום שאני רוצה להוציא בחגים, גם אם אין לי עדיין את הכסף הזה.
בדיוק, זאת אומרת, גם אם חס ושלום אנחנו לוקחים את זה מגמחים או מהלוואות, אבל אנחנו אומרים, אנחנו מביאים את זה, וזה התקציב שאנחנו צריכים להחזיר, או אם זה אנחנו צריכים להתמודד, אנחנו נצליח. כי אם לא, השמיים הם הגבול. אנחנו נצטרך לעבוד קשה בחודשים שאחרי החגים, לשלם את כל מה שאנחנו מוצאים. וכמו שאמרנו, זו תחושה של כאב, שאדם משלם על משהו שהוא עובד, על משהו שהוא כבר הוציא, הרגשה היא ממש ממש קשה.
ישראל גוטמן, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה על ההזדמנות, היה ממש כיף איתכם.
תודה רבה, החכמת אותנו.
פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית.